אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. יש לא מעט מיתוסים שקשורים לביטקוין, לפיתוח שלו ולחלכלה שלו, אז מה מכל מה ששמעתם על ביטקוין הוא אמת? ומה מיתוס? שאולי רג'ואן, יזם ופעיל בקהילת הביטקוין, עושה סדר. מי הוא סטושי נקמוטו? האם ביטקוין באמת מבוזר? האם העולם מוכן למטבע דיגיטלי? כיצד מתמודדים עם האנונימיות של ביטקוין? כמה פעמים באמת נפרצה הרשת? והאם באמת יש רק 21 מיליון מטבעות? הפעם בסדרת ביטקוין בייסיקס, מיתוסים בביטקוין.
אז בואו נדבר קצת על ההרצאה של היום. אז מיתוסים על ביטקוין, זה מה שאנחנו הולכים לדבר. ההרצאה למעשה תכיל כל מיני קטעים, כל מיני קטעים מהעיתונות, כל מיני שמועות שאנחנו פעם שומעים, או אנשים שחושבים מספרים לנו. אז לפני שאנחנו נצלול לזה, ביקשו ממני כבר פעמים קודמות קצת לספר על עצמי ומי אני, מה אני עושה. אז שמי שאולי רג'ואן, אני שגריר בשגרירות הביטקוין, פעיל בקהילה. עכשיו גם לקחתי להחזיר לחיים ביחד עם שרה ותומר את עמוד האינסטגרם של השגרירות, מוזמנים לעקוב, bitembassy.tlv. אני יועץ לחברות בתחום, לאנג'לים ולקרנות, לחברות שעושות מחקר ופיתוח, סוג של פרודקט, אני עובד עם הפרודקט של ה-R&D, למעשה עוזר להם להבין איך להתאים את המוצרים שלהם לתחום של מוצרים מבוזרים. וכמה מילים על ההרצאה היום. אז אמרתי מקודם שזה למעשה הרצאה שמבוססת על שמועות ועל כל מיני קטעי עיתונות, יחסית מאוד עדכניים, כולל דברים מהיום. אבל חוץ מזה, זה לא הרצאה שנועדה לגרום לכם להשקיע בביטקוין, או לייעץ לכם להשקיע בביטקוין. אין כאן שום מטרה, אני לא מייעץ לכם חלילה לקנות ביטקוין או לא לקנות ביטקוין או למכור. מה שכן אני ממליץ לכם זה ללמוד, לחקור את התחום הזה, אם אתם רוצים לעשות בזה, לרכוש או לא לרכוש, אבל להכיר את זה, וזו למעשה המטרה של ההרצאה היום. בואו נצלול פנימה. אז ביטקוין התחיל כפרויקט צד, הקוד שוחרר בלי הרבה חשיבה ומקרה זה תפס. בואו שנייה נחשוב על הדברים האלה, זה נאמר בכל מיני צורות כאלה ואחרות, שלמעשה אין מישהו בא והמציא את הכסף מחדש, לפי מי הוא, מה הוא, ולמה הוא חושב שהכסף הזה טוב, זה סתם כמה שורות קוד שהוא כתב, שחרר, איכשהו מישהו שמע על זה ואמר כסף דיגיטלי מגניב, בואו נאמץ את זה. אז אם אנחנו נקרא את השמונה עמודים של ה-white paper של ביטקוין, אנחנו נראה שזה ממש לא נכון, יש פה מחקר עמוק, של לפחות כמה שנים, עשרות שנים, מייחסים את ההקמה של, את היצירה של הביטקוין, לקבוצה שנקראת סייבר פאנק, זו קבוצה של אנרכיסטים, קומפיוטר סיינס, כל מיני תחומים כאלה, בעיקר אנשים שמתעסקים בקריפטוגרפיה, שזה תחום של הצפנות, שהתאגדו בשנות ה-80 פחות או יותר, בארצות הברית, מייחסים למישהו מהם שהוא למעשה יצר את הביטקוין, ואם אנחנו נעבור על ה-white paper של ביטקוין, אנחנו נראה גם את המאמרים שהוא מבוסס עליו, ככה שזה לא איזה משהו שנשלף, גם את הניסיונות העבר שהיו, משנות ה-80, שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, וגם אנחנו נראה שמשהו מציין, פה הכותב של ה-white paper, סטושי נקמוטו, שהוא מציין שהוא ייצר כסף דיגיטלי, שפותר את בעיית השימוש הכפול, ששימוש כפול, למי שלא מכיר, זה הדוגמה הכי נוחה לזה, זה מצב שאני מעביר לכם תמונה בוואטסאפ. אז למעשה, גם לי היום יש את התמונה, וגם לכם יש את התמונה, אתם יכולים להעביר אותה הלאה, ולמעשה כל הזמן נהיה עוד ועוד שכפולים של התמונות, של התמונה הזאת. עכשיו, מה שקורה בעתיות הזאת בכסף, שאם אני רוצה להעביר למישהו תמונה של הדולר, או תמונה של שקל, אז עכשיו גם לי נשאר עם התמונה. אז עכשיו אפשר להשתמש פעמיים באותו שקל, זה לא עושה היגיון. איך פתרו את זה עד לפני זה? שמו גורם מרכזי, בנק, שמנהל את הרשומות האלה, מישהו מעביר, הוא מעביר את זה למישהו, מוחק מחשבון אחד, מעביר לחשבון אחר, הגיע סטושי נקמוטו ואומר, אני יודע לעשות את זה בצורה מבוזרת. אני יכול להוריד את הבנק, אני יכול להוריד את הגורם המרכזי, ואני נותן לאנשים את היכולת לנהל בעצמם את הרישומים. הרישומים, למעשה, הלג'ר של העסקאות הוא שקוף לכולם, כל אחד יכול לראות אותו, עוד מעט נראה גם כמה דוגמאות ממנו, וכל עסקה שנעשית נרשמת בלג'ר. יש העתקים, המון העתקים של הלג'ר, שעוברים שכל בן אדם יכול להוריד לעצמו, יכול לראות גם, והוא כל הזמן מתעדכן. אז בעצם אם אומרים לכם שזה איזשהו משהו שהצליח סתם ככה, זה ממש לא, הרבה מאוד עבודה שנעשתה פה. אז סטושי נקמוטו אומרים, נמצא בשנת 2014, אנחנו נלך על זה קדימה ונראה שזה ממש לא נכון. מה שכן קרה בשנת 2014, הבחור שנמצא באמצע, שמו דוריאן סטושי נקמוטו, הוא הותר על ידי עיתונאית אמריקאית, שחיפשה ב-Yellow Page, חיפשה מי זה סטושי נקמוטו, מצאה את דוריאן נקמוטו ואמרה, הנה, מצאתי את סטושי נקמוטו, מה אתם אומרים שמישהו המציא את ביטקוין והוא נעלם? אני מוצאת אותו. הרימה לו טלפון, הוא אמר לה, אני כבר לא מתעסק בזה, משהו בסגנון, כמה שעות אחרי זה כבר מחוץ לבית שלו, נעדות צילום, המון המון אנשים. בכל אופן זה לא הוא. יש כאן עוד דוגמה של הל פיני, שזה הבחור הראשון שלמעשה קיבל את העברה הראשונה מסטושי. הוא גם סייבר פאנק, לצערנו כבר לא בחיים. הגוף של הוא נפטר, הוא למעשה נפטר באופן קליני, אבל הגופה שלו הוקפאה ומשומרת, מחכים עד שתהיה טכנולוגיה, מה שנקרא להחזיר אותו לחיים, הוא היה חולה ב-ALS. יש כאן את ניק זאבו, שגם מאמינים שאולי הוא קשור לסטושי, או שהוא סטושי, לא יודעים אם סטושי זה בן אדם יחיד או קבוצה. ניק זאבו היה לפני כמה שבועות פה בארץ, ביקר אותנו פה בשגרירות הביטקוין, לא עשה רושם שהוא סטושי, אבל יכול להיות שכן. יש כאלה שטוענים שזה אילון מאסק, ואת האמת, אני אגיד לכם, שמתי פה תמונה של גירית הדבש, בגלל שביטקוין הוא בעצם גירית הדבש, מי שלא יודע, אז אני אסביר גם למה, אבל בתכלס זה לא באמת משנה מי זה סטושי. כמו שרובנו לא יודעים מי המציא את הטלוויזיה, או מי המציא את האינטרנט, כי זה לא באמת רלוונטי. זה לא באמת משנה מי המציא את הכלי הזה, זה משנה שאנחנו יכולים לעשות בו שימוש, ומה השימושים שהכלים האלה נותנים לנו, היכולות שהם נותנים לנו בתור חברה. אם זה לתקשר, אז עד עכשיו האינטרנט נתן לנו דרך חדשה לתקשר עם אנשים, מדיום חדש, הגיע בלוקצ'יין, או הטכנולוגיה מאחורי ביטקוין, ולמעשה נותנים לנו דרך חדשה להעביר ערך בצורה דיגיטלית בין אנשים ללא שום התערבות של צדדים שלישיים, שזה מהפכני. אז העולם אינו מוכן לכסף דיגיטלי. נכנסים קצת לחלק היותר ג'וסי, בואו נחשוב מה אנחנו חושבים על הדבר הזה. אז בעצם אומרים, ביטקוין המציא את הכסף הדיגיטלי, מי צריך כסף דיגיטלי? מה זה כסף דיגיטלי? אני נוח לי עם השטרות, אני אוהב את השטרות שלי, אני אוהב את הכרטיס אשראי, אבל יש הבדל גדול בין שטרות לבין כרטיס אשראי. כרטיס אשראי זה למעשה שימוש בכסף דיגיטלי. כסף דיגיטלי שנרשם ומבוצע על ידי גורם צד שלישי. זה יכול להיות חברות כרטיסי אשראי או הבנק, אבל זה כסף דיגיטלי בדיוק, אין שום הבדל. ואם אנחנו נבדוק כמה מתוך הכסף בעולם הוא דיגיטלי, אנחנו נראה שמעל 90%. רוב העולם משתמש בכסף דיגיטלי, כי הרבה יותר נוח, כי הכסף הדיגיטלי מומצא על ידי בנקים, למעשה הם ממנפים את עצמם, הם לא שומרים לעצמם את הרזרבות אחד לאחד, שזה חוקי וזה לגיטימי, אבל זה מה שמניע את העולם. 92% בערך מכל הכסף בעולם הוא דיגיטלי, אז להגיד שאנחנו עוד לא מוכנים לכסף דיגיטלי, זה איזושהי טענה קשה. ואז אומרים על ביטקוין שהרשת נפרצה הרבה מאוד פעמים, שזה לא באמת דבר אמין, שאפשר לפרוץ את הבלוקצ'יין, שאפשר לפרוץ את הטכנולוגיה מאחורה. אז על זה יש לנו הרבה מאוד מה להגיד. אתם יכולים לראות פה גם כתבה שבטח נתקלתם בהם בימים האחרונים, על המייסד של הבורסה הקנדית שנפטר, והשאיר 190 מיליון דולר של משקיעים קפואים, בגלל שאין לאף אחד את הסיסמה, נתייחס לזה בגדול. מה שקורה עם ביטקוין הוא אף פעם לא נפרץ. לג'ר, הספר העסקאות של ביטקוין לא נפרץ. אם מישהו יצליח לפרוץ אותו, כנראה שיהיה פה תוהו ובוהו בעולם, כי אפשר לפרוץ כמעט כל דבר. זה מובטח באלגוריתם הצפנה שנקרא SHA-256. האלגוריתם הזה הוא נחשב אלגוריתם מאוד מאוד מתקדם, בלתי ניתן לפריצה. אין קומפיוטינג, אין כוח חישובי היום בעולם שמסוגל לפרוץ את זה באופן קבוע. יכול להיות שלמעשה בעולם של ההצפנות מדברים פה על ניחוש של מספרים. אז תיאורטית אפשר, יש מצב שמישהו ינסה לפרוץ משהו ואחרי 3-4 ניסיונות יצליח לפרוץ, כי יצא לו פוקס מה שנקרא, אבל אם הוא ינסה לבנות מערכת שעושה את הדבר הזה באופן סיסטמטי, הוא לא יצליח. מדברים על זה שאם ניקח את כל, אם ניקח את כל לקוח עיבוד שקיים בעולם, ניקח משהו כמו 5 מיליארד שנים, עד שנצליח להגיע לתוצאות קבועות. זאת אומרת שלאף אחד מאיתנו לא שווה לחכות שיפרצו את ביטקוין, אבל מה כן נפרץ? מה שנפרץ זה הבורסות. הבורסות שבמקום שאנשים מאחסנים את המטבעות, הם לא שומרים, יש הרבה אנשים שלא שומרים את המטבעות אצלהם, הם לא פותחים ארנק פרטי משלהם, או שהם פותחים ארנק שלמעשה נתמך על ידי צד שלישי, והדברים האלה נפרצים. מישהו פורץ לסרברים של צד שלישי, זה יכול להיות הבורסה או המנפיק של ארנק צד שלישי, וגונב את המטבעות שקיימים שם. שזאת שיטה יחסית שקורית יותר מדי, יותר מדי אנשים משאירים את הכסף שלהם בבורסות. אם אנחנו נסתכל על השנים האחרונות, אנחנו נראה שבממוצע בערך כל חודשיים נפרצת בורסה, או ארנק גדול, משמעותי, ואנחנו יכולים לראות כותרות בלי סוף. אחת הפריצות היותר ידועות זה MTGOX, שהייתה הבורסה הכי גדולה, לא טועה עד שנת 2015, בורסה הכי גדולה שישבה ביפן, היא נפרצה ונגנבו שם, לא זוכר את המספר המדויק, לא טועה 800 אלף ביטקוין, מספר מטורף, מאוד גבוה של ביטקוינים, עד היום עוד לא החזירו כסף למשקיעים, הצליחו איכשהו באיזשהו שלב לעצור את הפריצה הזאת, אבל מה שנקרא שמו בינתיים מפרק, והמפרק עוד מתמודד עם זה, ועם כל הבעיות של הניהול שלה היה של MTGOX, ואם אנחנו נסתכל גם אפילו על הבורסה, על הבורסה בקנדה, שלפני כמה ימים אומרים שנפרצה, אז הנה, נתנו לבן אדם אחד לשמור את הסיסמה הראשית לארנק הראשי של הבורסה, הבחור הזה נפטר, יכול להיות שזה שקר, יכול להיות שזה אמת, לא נכנס לזה, אבל סמכו על צד שלישי, הצד שלישי הזה נכשל, ונאבדו המטבעות. הרבה מאוד משקיעים איבדו את השקעה שלהם. ובגלל זה יש משהו אחד מאוד חשוב לי להזכיר, אז רק שנבין איך עובד ביטקוין, למעשה יש את הספר עסקאות, כל פעם שהעברה מבוצעת מצד אחד לצד שני, היא נחתמת באופן דיגיטלי, ומה שאנחנו רואים על הלג'ר, על הספר העסקאות, אנחנו רואים את המפתחות הפומביים, המפתחות שאפשר לחשוף, מותר לחשוף אותם, אלא המפתחות האלה, זה הדרך קבלה גם של הביטקוין. אבל יש את המפתח הפרטי, המפתח הפרטי זה הסיסמה החשובה, זה הקוד החשוב, שהוא הדרך גישה להוציא, להשתמש במטבעות. אז אנחנו נראה סרטון קצר, לא יראה את כולו, זה בערך שעה, ואנחנו נבין את הקטע שלו מהר מאוד.
Simple rule. If you control the keys, it's your Bitcoin. If you don't control the keys, it's not your Bitcoin. Your keys, your Bitcoin. Not your keys, not your Bitcoin. Your keys... Your Bitcoin, not your keys, not your Bitcoin. Your keys, your Bitcoin, not your keys, not your Bitcoin. Your keys, your Bitcoin, not your keys.
מי שמרצה פה זה אנדריאס, זה אחד האנשים היותר בכירים בקהילה העולמית, מרצה ומדריך בתחום של ביטקוין, ואתם יכולים לראות שמתוך ההרצאה שלו, ערכו לאורך שעה את החלק הכי חשוב. אם אין לכם את המפתחות לביטקוין שלכם, הביטקוין לא באמת שלכם. ונעבור. מעולה. אז עוד שקר שאומרים על ביטקוין. ביטקוין הוא מטבע אנונימי אשר לא ניתן למעקב. נתייחס גם לזה. אז בואו נסביר את זה ככה. הרבה מאוד אנשים אומרים, ביטקוין הוא מטבע אנונימי, אי אפשר לעקוב אחרי מי שמתעסק בו, הבנקים לא רוצים להתעסק עם זה, ואז בואו נסתכל טיפה מה באמת קורה. מישהו שמע פה על הסילק רוד פעם, על הדארקנט? אז הסילק רוד היה המרקט פלייס הכי גדול בדארקנט, יכלו לקנות שם בעצם הכל, ממוצצים לתקנוקות, עד לאיברים פנימיים, רצח, סכינים, סמים, מה שרוצים. אבל את הסילק רוד הורידו בזכות הביטקוין. את אמצעי תשלום בדארק וויב, בסילק רוד, הפופולרי ביותר, היה ביטקוין. הגיע FBI וניסה לראות איך הוא מצליח לתפוס את האנשים האלה. חשוב רק להבין שלדארק וויב לא נכנסים דרך דפדפן אקספלורר פשוט, או כרום כמו שכולנו משתמשים. משתמשים בדפדפן תור, שדפדפן תור הוא למעשה נקרא דפדפן בצל, משתמש בשכבות קריפטוגרפיות ומקפיץ IP, כאילו כתובות של מחשב, ובככה הוא מונע את היכולת חשיפה של המחשבים שמתקשרים. מה שמעלה על ה-FBI או על כל גוף אחר שמנסה למצוא את האנשים, קשיים. אבל הביטקוין הוא שקוף. הלג'ר של העסקאות שקוף לכל מי שרוצה. כל בן אדם שרוצה יכול לראות את כל העסקאות, יכול לזהות את הכתובות, יכול ללכת אחורה, לראות מאיפה לכתובת הזאת הגיע הכסף, לאן הכתובת הזאת העבירה את הכסף. ומה שאפשר ללמוד מזה, זה מבנים. אפשר לראות איך אנשים עובדים, איך בן אדם שרוצה לעשות עסקאות לא חוקיות, מעביר כסף מארנק א' לארנק ב', עובר דרך אקסצ'יינג', מהאקסצ'יינג' חוזר לארנק ג', ואז מבצע את התשלומים. שה-FBI הבינו את זה, הם הבינו שהם יכולים לפתור את זה. וככה הם גם הגיעו לפתרונות של מי האנשים. ככה הם חשפו את זה. ועל הדרך הם גם גילו ששניים מהסוכנים שלהם, הם גם חלק מהקומבינה. הם גם חלק מהחוגגים שם. אז אם יש אנשים שאולי התמונה שלהם מופיעה במצגת, שאומרים שביטקוין הוא אנונימי ובגלל זה אי אפשר, לא כדאי להשתמש בו, אז הייתי שוקל את זה עוד פעם. גם שמתי פה, אם אתם רואים את הבלוק אקספלורר, זה אתר שלמעשה מחובר ללג'ר של ביטקוין, ונותן מה שנקרא גוי, צורת אינטרפייס, התממשקות לאנשים נוחה, ואפשר לראות פה ממש את כל מה שאפשר לראות. מה המחיר? מה ההשרייט? כמה אנשים באמת עכשיו מבצעים מיינינג? מה הדיפיקלטי? כמה קשה לבצע מיינינג? מה האבריג' פי? כמה עמלה ממוצעת משלמים פר טרנזקציה? כמה טרנזקציות מחכות לאישור, כמה טרנזקציות מבוצעות עכשיו, וגם לקחתי במקביל כתובת ארנק, אתם יכולים לראות שהיא נמצאת שם באקספלורר עצמו, יש כתובת ארנק שאמרתי בוא נראה, נדגים לכם מה אני יכול לראות עם כתובת ארנק, אז זרקתי כתובת ארנק לחיפוש, ומה שאני רואה פה למטה, את כל הטרנזקשן, אני יכול לראות מאיפה הכתובת הזאת קיבלה כסף, כמה טרנזקציות היא ביצעה במהלך חייה של הכתובת הזאת, לאן היא העבירה כסף, אפשר לראות הכל. וזה גם יסביר לנו עוד כמה דברים בהמשך. אז השימוש של היחידי של ביטקוין, כן, נקודה טובה, אז באמת לא כתוב השמות של האנשים על הכתובות, זה כתובת שלא ניתן, שלמעשה זה כתובת מספרית, אבל ניתן לשייך את זה לאנשים. מה זאת אומרת? אם אני עשיתי העברה לבורסה, אני עכשיו יודע מה הכתובת של הבורסה. אם אני עברתי לחבר כסף, אני יודע מה הכתובת שלו. ויש גם חברות, עוד מעט אנחנו נראה את זה, שעוגדות את כל הכתובות האלה ומפרסמות באופן פומבי. רק היום היה איזשהו מקרה כזה שפרסמו מקרה, שמבקשים מאנשים תשלום בביטקוין לכתובת הזאת, אם לא נפרסם עליכם תמונות ולכל הרשימה של הטלפון, של רשימת טלפונים שלכם לאנשים, ואז דבר פשוט מאוד, לוקחים את הכתובת הזאת, שמים אותה באתר שנקרא ביטקוין בס. ועכשיו כולם יודעים שעם הכתובת הזאת לא רוצים לעשות עסקים. פשוט מאוד. אז השימוש היחידי של ביטקוין הוא לעסקאות לא חוקיות. גם על זה אנחנו נדבר. אז באמת בביטקוין אין אף אחד שאחראי. אין מישהו שמנהל, אין גורם מרכזי, אין בנק שבודק כל בן אדם שמתממשק, וכל בן אדם יכול להוריד ארנק, או לייצר לעצמו ארנק, ולהתממשק לפרוטוקול. אבל אם אנחנו נסתכל באמת מי האנשים שמתעסקים בזה, רובם אנשים טובים. יש חברה ישראלית שנקראת WhiteStream, שלמעשה הם נותנים שירות לחברות, הם למעשה בודקים את הבלוקצ'יין, את ההיסטוריה של כל כתובת וכתובת, והם טוענים שמהמחקר שלהם, רק 2% מכל העסקאות קשורות למשהו פלילי. וזה מתקשר מעולה לדוגמה הבאה. שבוע שעבר נוכחנו לדעת שחמאס בשעה טובה גילה את הביטקוין, והתחיל לקבל תרומות בביטקוין. קרא לאנשים, תתרמו לי בביטקוין. אז בואו נתייחס לזה, כי זה מאוד מעניין. ואז יומיים אחרי זה, הגיעה עוד פעם ווייטסטרים הישראלית, ואמרה, חבר'ה, אנחנו בדקנו אותם. בדקנו את הכתובות, אנחנו יודעים את כל השיטה שלהם, חמאס למעשה מגייס תרומות בביטקוין, אנחנו יכולים להגיד לכם מי האנשים שתרמו להם, מאיפה האנשים האלה קיבלו את הכסף שלהם, ואנחנו גם יכולים לספר לכם איך הם ממירים את הביטקוין הזה לדולר. איך הם עושים את זה? מעבירים את זה לבורסה אמריקאית, בורסה של קריפטו, של מטבעות דיגיטליים, אמריקאית גדולה בשם קוינבייס, ומהבורסה הזאת הם מושכים דולרים לחשבון שלהם. זאת אומרת, שאם היינו, רק לצורך הדוגמה, אם עכשיו השבק היה רוצה לקבל את השבק, חמאס היה מעביר את הכסף, כסף רגיל, היה מעביר אותו דרך חשבונות בנק, בשוויץ, במדינות, באפריקה או דברים כאלה, עד שכל גוף, או אפילו ממשלת ישראל, משטרה, שבק, מוסד, מי שזה לא יהיה, יבקש מהבנקים האלה לשתף פעולה, להעביר דיווחים, היו לוקחים לפחות שבועות, ועכשיו לכו תביאו צווים ואישורי בתי משפט מקומיים, אבל זה, אולי זה לא, אולי זה הביאו צו, אבל הוא לא שייך לרגולציה המקומית. בביטקוין אין את הדברים האלה. נכנסים ללג'ר, לספר העסקאות, ורואים את הכל. עוקבים אחרי הכל, ופשוט יודעים מה קורה הלאה. אז זה על הנקודה הזאת. אז הטכנולוגיה של ביטקוין היא ישנה איטית ולא עדכנית. אנחנו נתייחס לזה, זה למעשה משפט שבדרך כלל מי שאומר את זה, חברות שמנפיקות מטבע חדש, משלהם, הם אומרים, ביטקוין עושה את הדברים ככה וככה, אנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב, יותר מהר. בביטקוין צריך לחכות, אצלנו לא צריך לחכות. אז בואו נדבר על הטענה הזאת. דבר ראשון, ביטקוין לא עדכני. אז אם אתם תיכנסו לאתר שנקרא ביטקוין קור, שזה הקהילה שתומכת בביטקוין ומפתחת אותו, אנחנו נראה את כל הריליס, את כל העדכוני קוד שיש. ואם נסתכל פה על הרשומות, אנחנו נראה שרק ברבעון האחרון של 2018, היו לנו לפחות 3 עדכונים. אז לא עדכני, קשה. במקביל אנחנו יכולים לראות את כל הישיבות, של האנשים שיש פרוטוקולים שקופים לגמרי, אנחנו גם יכולים לראות את העדכונים של הקוד, זאת אומרת שאם אנחנו נראה, אנחנו יכולים לראות היום את הקוד הראשוני שסטושי נקמוטו הוציא בשנת 2009, לראות את כל השכבות שהתבספו אליו לאורך השנים, להבין את השינויים שקרו שם, ולהבין שלמעשה יושבים שם אנשים שעושים עבודה מדהימה. והרשימה של האנשים האלה גם נמצאת באתר, רשימה של כ-350 או משהו כזה, של מתכנתים שיושבים כל היום, או רוב הזמן שלהם, ומתכנתים ומשפרים את הקוד של ביטקוין. מחפשים באגים, תוקפים אותו, מחפשים דרכים לייעל אותו. זה מה שאנשים האלה עושים כתרומה לקהילה, כקוד פתוח של לדחוף את הקוד הזה קדימה. וזה למעשה הכוח הגדול של ביטקוין, שלמעשה הוא לא צריך חברה שתוביל, או חברה שתבצע R&D. יש קהילה שתומכת, שיודעת להגיע למסקנות, שיודעת להגיע להחלטות, והקהילה הזאת היא הולכת וגדלה. אז זה היה הטענה ללא עדכני. עכשיו בואו נדבר על איתי. אז באמת, ביטקוין, המערכת שעובדת, שמוליכה את הביטקוינים, מה שנקרא הבלוקצ'יין, היא באמת איטית. זה לא סוד. היא הרבה יותר איטית, אנחנו יכולים לראות את זה פה בהשוואה לויזה ולמאסטר קארד. אין מה לעשות. כמות עסקאות שהיא יכולה לבצע בזמן נתון, הוא הרבה יותר נמוך. אבל, מצד שני, אם אנחנו נסתכל על שנת 2018, על הגרף השני, אנחנו נראה שכמות הכסף שהיא מעבירה, היא כבר משמעותית. מה זאת אומרת? ניקח את כל הטרנזקציות, נכפיל את זה בכמות המחיר בזמני העסקה, ואנחנו נגיע לזה שכמות הכסף שמועבר בביטקוין, שהועבר בביטקוין בשנת 2018, יותר גבוה מכמות הכסף שהועבר בפייפל. פייפל זה חברה ציבורית גדולה, נוסדה על ידי אילון מסק, אבל ביטקוין כבר תופס נפח משמעותי, וכבר מעביר חלק משמעותי מהעסקאות. ונדבר על הדבר האחרון, שהוא גם קשור לאיטי ולא עדכני, טכנולוגיית הלייטנינג, למעשה שכבה שנייה, טכנולוגיית שכבה שנייה של ביטקוין, טכנולוגיית הלייטנינג, באופן פשוט להגיד את זה, למעשה תופסת את הביטקוין, ומנפיקה כנגד טוקן שנקרא לייטנינג, שיודע לעבור ברמה של מיליוני טרנזקציות לשנייה. הרבה יותר גבוה מוויזה, מאסטר קארד או כל משהו אחר שאנחנו מכירים. הטכנולוגיה הזאת בתחילת דרכה, היא שוחררה בתחילת 2018, סוף 2018 כבר 2 מיליון דולר נע בתוך המערכת הזאת, היא הופכת להיות יציבה מיום ליום, כמות המשתמשים שלה עולה, כמות הקשרים שלה עולה, ויכול מאוד להיות שזה יהיה הכיוון הבא של ביטקוין, כרגע הקהילה דוחפת את זה, מקדמת את זה, כי ללא ספק מביא ערך משמעותי ופותר את הבעיות, בעיית הסקיילביליות, בעיית המהירות שקיימת בביטקוין. אז עלות הייצור של ביטקוין היא הרבה מעל השווי שלו, ואינו מגובה בכלום. משפט שגם נאמר במסגרת כנס הביטקוין הישראלי לפני חודש, לידי כלכלן ידוע בממשלה. בואו נתייחס לזה קצת. אנחנו יודעים שביטקוין למעשה נוצר בצורה של קריאה. מה זה אומר קריאה? לא היה ביום הראשון ביטקוין בעולם. מישהו תרם את הכוח עיבוד של המחשב שלו, הכוח עיבוד הזה למעשה עשה וריפיקציה, אישורים ווולידציה של עסקאות, ובתמורה לזה הוא קיבל את הפי, חלק מהפי, ואם הוא הצליח לפתור פאזל, שזה המבנה של הקשרים של הבלוקצ'יין, הוא מקבל מהפרוטוקול מטבעות, מה שנקרא זכיתה. ולאט לאט ככה נוצרו מטבעות, בביטקוין אנחנו יודעים שבשנים הראשונות, בארבע שנים הראשונות היו 50 מטבעות, כל 4 שנים יורד כמות המטבעות שהפרוטוקול מייצר כל עסקה, זה כל 10 דקות למעשה משוחררים מטבעות חדשים, היום זה עומד על 12.5 מטבעות, ועוד כשנה וכמה חודשים אנחנו נחגוג את מסיבת חציית הבלוק, שזה ירד ל6.25 מטבעות. אז למעשה בואו נדבר על הכסף שלנו היום, הכסף שלנו שאנחנו משתמשים בו, הוא מגובה במשהו? שהוא יודע במה הוא מגובה? אז יש הרבה אנשים שחושבים שהוא מגובה בזהב. אז בואו נדבר על הגולד סטנדרט. גולד סטנדרט זה מה שהיה מקובל בעבר, אם אנחנו נלך על ההיסטוריה של איך אנחנו הגענו להשתמש בזהב, אז לפני זה היו לנו הרבה ניסיונות להשתמש בכל מיני משאבים אחרים, כמו מלח לצורכי מסחר. למעשה האנושות חיפשה כלי להעביר ערך בין אנשים, שלא יתקלה, שיהיה נוח, שלא יהיה כבד. היו כל מיני ניסיונות, ואז הגיעו לזהב. איפשהו בתחילת העשור הקודם, המאה הקודמת, ניסו לעבור, המסחר הפופולרי ביותר היה בזהב, והמדינות ניסו להנפיק מטבעות. עברו למטבעות, לשטרות. אנשים אמרו, למה שאני אסמוך על הנייר הזה? מי רוצה את הנייר הזה? יש לי את הזהב שלי, אני יודע כמה הוא שווה, אני יודע כמה הוא שוקל, לא רוצה את הנירות שלכם, לא רוצה את המטבעות שלכם. ואז אמרו, לא, המטבעות שלנו הן מגובות בזהב. זה לא סתם שיש לנו מטבעות, זה מגובה בזהב. ולזה קראו גולד סטנדרט. ובשנת 71 זה בוטל, זה לא היה נוח. זה היה כבר קשור למשחקים פוליטיים של בין המלחמה הקרה ואחרי מלחמת העולם השנייה, לא נכנס לזה, אבל זה כבר ממזמן לא קיים. ולמעשה כל מה שמגובה היום בכסף שלנו, הכסף של מדינת ישראל יכולים להגיד שהוא מגובה בדולרים, אבל הדולרים במה הם מגובים? בסך הכל באמון של הציבור האמריקאי. אותו דבר למעשה אז הכסף שלנו הישראלי, הוא מגובה באמון של הציבור. ואז מגיע ביטקוין ואומר, אם זה המצב, אז בואו נמציא כסף דיגיטלי אמיתי, שהוא מגובה באמון של, של, של החברה, ולא רק שהוא מגובה באמון של החברה, זה לא שפשוט צריך להכניס דף למדפסת ולהדפיס עוד כסף, אתה רוצה לקבל עוד כסף? תתרום משהו, תתרום את הכוח חישוב של המחשב שלך. אז אפשר למדוד את הכוח חישוב הזה בעלות, בדולר, כמה עולה לי קילוואט, או שאפשר להגיד כמה מטבעות אני מקבל, ואז להגיד אם זה נוח לכם או לא. אבל מה שכן, יש כאן כתבה שאומרת, bad news for Bitcoin miners. הביטקוין היה 20,000 דולר, כולם יודעים את זה, לפני שנה בערך. והיה, ודרגת הקושי של הקריאה הייתה מאוד גבוהה, זאת אומרת, היה צריך לתרום הרבה מאוד כוח חישובי בשביל לפתור את הפאזל. ואז מגיעות כתבות, ביטקוין התרסק, לא שווה כבר לעשות את המיינינג, תחבו את המחשבים שלכם. מה שהכתבים לא יודעים, שהאלגוריתם של הקושי יודע לצפות, כמה, יודע להתחשב בכמה אנשים תורמים את הכוח החישובי שלהם. והאנשים האלה שעובדים בזה, חלקם עושים את זה באופן מקצועי, יודעים שברגע שהאלגוריתם בדרגת קושי גבוהה, הם מחבים כמה מחשבים, והאלגוריתם הזה כל הזמן הולך ומתעדכן. אנחנו יכולים לראות פה את הגרף שמדבר על הדרגות קושי. למעשה המיינרים זה לא, כמו שאנחנו מכירים, חוצבים, חוצבים כאלה, זה מחשבים. יש גם מחשבים מיוחדים, אסיקסים, חומרה יהודית לקריאה של ביטקוין, ואנחנו יכולים לראות איך הכוח, איך דרגות הקושי עלו באופן מטורף. בשנת 2017-18, בתקופה של ההייפ, שכולם שמעו על ביטקוין, כוח העיבוד שנדרש בשביל לבצע את החישוב היה מאוד מאוד גבוה, כי כולם רצו לעשות את זה, וכולם תרמו את המחשבים שלהם, מחשבים הפרטיים זה לא באמת עוזר בכלום, אבל חומרות יהודיות שאנשים הקימו הרבה מאוד, מה שנקרא בריכות או חוות קריאה, חוות קריאה זה השם, והאלגוריתם העלה את דרגת הקושי, ואנחנו יכולים לראות שלאט לאט, גם עכשיו ברבעון בשנת 2019, דרגת הקושי יורדת ומתאימה את עצמה, לפי הכמות של הקורים. נקודה תשיעית, אז ביטקוין לא באמת מבוזר, סין שולטת בו. הרבה אנשים אומרים, זה לא באמת מבוזר המטבע הזה, אתם מדברים על מטבעות מבוזרים, אבל זה לא באמת מבוזר. אז בואו נראה מה עומד מאחורה. פה אנחנו יכולים לראות בגרף של העיגול, אנחנו יכולים לראות את בריכות הקריאה. מה זה אומר בריכת קריאה? אני בתור בן אדם פרטי, יש לי שני מחשבים בבית, לא משתלם לי, אם אני אנסה לעשות קריאה לביטקוין, אני לא אקבל כלום. אבל, אם אני אצטרף לעוד 50,000 אנשים שיש להם גם שני מחשבים, בתוכנה מיוחדת, אז אולי יש לנו איזשהו סיכוי. ובגלל שהכל שקוף, ואפשר לבדוק הכל, אז אפשר לנתח ממש מי הבריכות קריאה האלה, וכמה כוח עיבוד באמת יש להם. אז פה אנחנו יכולים לראות את בריכות הקריאה, הבריכה הכי גדולה נקראת btc.com, יש להם 29.9% מכוח הקריאה. מצד שני אנחנו גם יכולים לראות מי הספקי חשמל. הספקי החשמל באמת הכי גדולים הם סין, זו אמת. רוב החשמל שנתרם, רוב בריכות הקריאה, רוב חוות הקריאה נמצאות בסין. החשמל שם הוא יותר זול, זה הסיבה, פשוט מאוד. ואנחנו גם ספתי פה איזשהו שקף שנבין שבשביל להצטרף לחוות קריאה, זה גם עולה כסף. צריך לתת איזשהו פי ממה שמקבלים. מקבלים, אבל מישהו תורם לי עכשיו את התוכנה המיוחדת לקשר בין כל המחשבים, לפקח על זה שזה יעבוד, וזה עולה גם. אז נקודה עשירית, בביטקוין יש 21 מיליון מטבעות. לא ניתן לייצר יותר. אז הפרוטוקול של ביטקוין באמת קבוע ל-21 מיליון מטבעות, אבל בוא נראה את זה. אם אנחנו נסתכל לעומק, אז זה לא באמת 21 מיליון מטבעות, זה כמעט. חסר 0.231 ביטקוין בשביל שזה יהיה 21 מיליון מטבעות. הסיבה שזה בתכלס טעות חישובית, אבל זה בקירוב ל-21 מיליון מטבעות. יש כאלה שאומרים גם, אף פעם לא היו מעבר ל-21 מיליון מטבעות, ולעולם לא יהיו גם. אז אני גם אחדד את הנקודה הזאת. בשנת 2010 היה בג בתוכנה, הקוד היה מאוד ראשוני, מעט מאוד אנשים בכלל הכירו את זה באותה תקופה, ומה שנקרא בביטקוין, האינפוט שווה לאוטפוט. זאת אומרת, שאם אני מעביר למישהו שני ביטקוין, אז רואים שממני יוצא שני ביטקוין, ואליו עוברים שני ביטקוין. היה באג שקשור לאוטפוט, ונוצרו בטעות בשתי טרנזקציות, עוד 95 מיליון ביטקוין בכל טרנזקציה, זאת אומרת, יצאו בערך 190-185 מיליון ביטקוינים שנוצרו. סטושי, אתם יכולים לראות פה את ה... למעשה עשיתי פה צילום מסך מביטקוין טוק, זה היה זה פורום של המפתחים של ביטקוין, מישהו רשם שם, תראו, אני רואה פה בבלוקצ'יין טרנזקציה חריגה, יש פה אוטפוט של 92 מיליון ביטקוינים שנוצרו, ואני רואה כאן שתי טרנזקציות כאלה, מה קרה? וכמובן שזיהו שיש את התקלה, ותקנו אותה, והיום הפרוטוקול מעודכן ל-20.99999.9769 מיליון מטבעות, ואין מה לדאוג, והיום יש הרבה יותר עיניים שמסתכלות על הפרוטוקול הזה, והרבה יותר אנשים שתורמים, כמו שראינו בקהילה של המפתחים. אז כן, ביטקוין היה ראשוני, גם היום הוא לא חסין מבאגים, אבל יש אנשים שיכולים לפתור את זה. אז העמלות בביטקוין הן גבוהות, ולכן אין לו יתרון על כסף רגיל. אז בואו נראה את זה. פה מה שאנחנו רואים זה את הגרף שמראה לנו את מחירי העמלות, לפי תקופות. אני בחרתי להתרכז על בערך 2017 עד היום פחות או יותר. אנחנו יכולים לראות שבתקופה בין יולי 2017 לינואר או אפילו מרץ 2018, באמת העמלות הגיעו למחירים מאוד גבוהים, ואנחנו יכולים לראות פה מחירים מאוד 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 גבוהים שהעמלות הגיעו. זה היה בגלל עומס על הרשת. היה הרבה מאוד אנשים, היה הייפ, כנראה גם יכול להיות שהיו מניפולציות כאלה ואחרות על הרשת, שגרמו לעיכוב של הטרנזקציות, של העברות. אנשים היו, בשביל לקדם את את העברות שלהם קודם, הם שילמו למעשה עמלות יותר גבוהות, וככה המיינרים, הקוראים, העדיפו לקחת את את העברות עם עם העמלות הגבוהות קודם, וזה מה שקרה. מחירי העמלות עלו, עד שהגיעו לשיא, אבל אנחנו יכולים להסתכל על המצב היום. אם אני רוצה לבצע העברה מיידית, שתיכנס לבלוק הבא, ב-10 דקות הקרובות, העמלה שלי היא בערך 19 סנט. אם לא אכפת לי לחכות חצי שעה, שלושה בלוקים, פחות או יותר חצי שעה, אז העמלה תהיה 17 סנט. ואם אני רוצה לחכות שעה פחות או יותר, אז העמלה תהיה 12 סנט. אז זה תכלס, אנחנו רואים מספרים יחסית זניחים, זה מצב יציב. בלייטנינג העברות, אנחנו מדברים פה על אגורות בשקלים, באגורה, שתי אגורות, זה העלות של העברה בלייטנינג, זניח, אבל מה שמיוחד בזה, שזה לא משנה איזה סכום אני מעביר. אני יכול להעביר ביטקוין אחד, ואני יכול להעביר 1,000 ביטקוין, או תיאורטית 20 מיליון ביטקוין. זה יעלה אותו דבר, עלות הטרנזקציה שלי היא קבועה. וזה משהו שמיוחד שלא קיים היום ברוב המקומות. קהילת הביטקוין חוגגת את יום הפיצה. אז זו אכן אמת. בשנת 2010, במאי 2010, הגיע בחור ופרסם בפייסבוק שלו, אתם יכולים לראות את הפוסט למטה, מתכנת, שהוא אומר, אני מוכן לתת 10,000 ביטקוין עבור מי שיקנה לי שתי מגשי פיצה. אני רוצה לקנות פיצה, אני רעב, מי מוכן לקנות לי את הפיצה, אני מעביר לו 10,000 ביטקוין. מאז קהילת הביטקוין חוגגת את היום הזה, זה היה ב-22 במאי, חוגגים את זה כל שנה, ולמעשה אתם יכולים לראות את הגרף מצד, בצד שמראה את, למעשה את המחיר העדכני של ה-10,000 ביטקוין האלה, בכל תאריך ותאריך. השיא שלו כמובן הגיע בשנת 2017, ש-10,000 ביטקוין היו שווים 200 מיליון דולר, זה הפיצה הכי יקרה בעולם, ומה שבאמת מיוחד בזה, שזה למעשה העסקה הראשונה שנעשתה באופן פומבי עם ביטקוין. יכול להיות שנעשו לפני זה עסקאות, אבל לא באמת ידענו עליהם. נקודה אחרונה, סטושי נקמוטו זכה בפרס נובל לכלכלה, בואו נפתח את זה, זה לא באמת משהו שאנשים אומרים, אבל זה משהו שרציתי לספר. אז ב-2016, באמת העמידו את סטושי, לא טועה, זה היה פרופסור מאוניברסיטת קליפורניה, UCLA, שלמעשה אמר, חבר'ה, הבחור הזה, הקבוצה של האנשים האלה, מי שזה לא יהיה, עשה פה משהו מהפכני. אנחנו בתור האנשים שמסתכלים פרס נובל, צריכים לכבד ולהבין שמשהו כזה מהפכני עוד לא היה, עוד לא קרה הרבה מאוד שנים. הוא לא סתם המציא כסף, הוא לא סתם המציא כסף דיגיטלי שעובד באותה דרך שהכסף עבד עד היום, אלא הוא התאים את הכסף לעולם הדיגיטלי. הוא ייצר מערכת שמייתרת את הגופים המרכזיים, את הבנקים, את המוסדות שמחזיקים, שמחזיקים בשמנו וקובעים בינינו אם אנחנו יכולים לבצע העברה או לא יכולים לבצע העברה. אבל הוא לא קיבל את הפרס, והאמת שאם אני לא טועה הוא גם לא עלה לשלב האחרון, אבל יש מצב שבעתיד הוא כן. אולי שיותר נתקדם ויותר נבין את התרומה שלו. אז יש נקודה אחת שלא עברתי עליה, ויש הרבה אנשים שאומרים לי, מה, אתה עדיין מתעסק בתחום הזה? אתה עדיין מתעסק בביטקוין? ביטקוין מת. אז אותי זה תמיד מצחיק כל הזמן. אתם יכולים לראות שבחרתי לקחת כאן לשקף סיום, שנועד עכשיו לפני שאנחנו עוברים לשאלות, אז יש גם כאן גם את כל הנקודות שעברנו, אם למישהו יש שאלות, ובחרתי גם לציין, להראות לכם כל מיני כתבות או כותרות, על החברות שמתעסקות היום, שחוקרות את התחום הזה, ומנסות להבין איך התחום הזה הולך להשפיע עליהם, שביום שאנחנו נתחיל להעביר לא רק ערך של מטבע, שזו האפליקציה הראשונה, אנחנו נתחיל להעביר ערך, רמות אחרות של ערכים, ויהיו עוד אפליקציות על גבי הטכנולוגיה של ביטקוין, החברות האלה חוקרות את זה, איך זה ישפיע עליהם, והן רוצות להיות הראשונות שם. אנחנו מדברים על החברות הכי גדולות בארצות הברית, אם זה הבנקים, ואם זה מייקרוסופט, סיסקו, IBM, גוגל, אמזון, פייסבוק, שרק אתמול ביצעו את הרכישה הראשונה של צוות, הם רכשו חברה שקוראים להם Space Chain, אם אני לא טועה, או Chain Space, צוות של PhD'ים בריטים מלונדון, ואמרו, חבר'ה, תפסיקו את המחקר שלכם, תפסיקו את הסטארט-אפ שלכם, בואו אלינו. היום יש להם את אחד הצוותים הגדולים, אולי הטובים גם ביותר לפייסבוק, אבל גם לאחרים יש צוותים כאלה, וגם הצוותים האלה הולכים וגדלים ומשתפרים, והמחקר שם הולך וגדל, וכמות הכסף שנכנסת לזה היא עצומה, היא ענקית, אנשים הבינו שלא צריך מיליון מטבעות, יש מטבע אחד שהוא מוביל, זה הביטקוין, הוא היחידי שבאמת מביא איתו בשורה אמיתית, טכנולוגיה אמיתית, ועל סמך הטכנולוגיה הזאת צריך להבין איך מייצרים עוד טכנולוגיות, או איך מתממשקים עוד אפליקציות לטכנולוגיה.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו.